טוב רבותיי, בוקר טוב. אנחנו מתחילים היום מבחינת השיעור הזה את השיעור הראשון בזמן קיץ, ואנחנו נשתדל היום להתחיל סדרה חדשה של שיעורים. אנחנו עומדים היום למחרת יום העצמאות. הציבור עוד לא כולו פה, כי היו הרבה שהיו עסוקים ביום העצמאות, קצת עייפים, קצת צריכים לנוח, אז אנחנו צריכים להתחדש בלימוד תורה, כוחות מחודשים, ואחרי שעסקנו בשנה שעברה, בחורף, במשנת הרב קוק זכר צדיק לברכה, בנושא של האישיות, של כוחות הנפש, תורת הנפש על פי הרב קוק, אז אנחנו עכשיו נעסוק בנושא שהוא נושא מאוד מרכזי במשנת הרב קוק, וזה נושא אחדות הקודש והחול. אני מקווה שנקדיש לזה כמה שיעורים, נראה בדיוק לפי הציבור ולפי העניין כמה זה יימשך. אז זה נושא שהוא מאוד מפורסם. הרבה אנשים יודעים שהרב קוק עסק בנושא הזה של אחדות הקודש והחול. לצערנו, אצל הרבה אנשים טובים יש ידיעה של הדבר בתור סיסמה. רואים, צריך לאחד את הקודש והחול. טוב, יפה מאוד. איך מאחדים את הקודש והחול? לא יודעים, או שחושבים שהם יודעים. ודאי שלא ישבו ולמדו את דברי הרב קוק בעניין הזה בצורה שיטתית. יש פה הרבה מעבר, כמובן, לדבלד כל מה שהרב קוק כתב, שזה הרבה מאוד, יש גם את העניין של הביצוע בשטח. אנחנו היינו אתמול ביישוב חדש, יישוב שעדיין אפילו לא בנוי. בחולות, מה שנקרא חולות חלוצה, על קצה המדבר, מקימים שם שני יישובים חדשים. והגענו למקום שבתוך החולות יש תפוחי אדמה וגזר, התלמידים מאוד נהנו, ובעצמם, גם אני עשיתי את זה, זו חוויה מיוחדת להכניס את הידיים לתוך החול, ולחפור ולהוציא את תפוח אדמה, מרגישים קשר עם האדמה, דבר חשוב מאוד. עוד מעט אני אסביר לכם למה זה באמת כל כך חשוב. ועם כל זאת, שהיהודי שהוא אחד האנשים המרכזיים שם ביישוב ועוסק בחקלאות דיבר איתנו, אחד התלמידים שאל אותו, טוב, אז מתי אתה לומד תורה? אתה עוסק בחקלאות, מה עם הלימוד תורה שלך? אז היהודי בעל ענווה, הוא אומר, טוב, אני נורא מצטער, באמת עכשיו שאני עוסק בחקלאות אני בקושי מספיק ללמוד תורה, אבל זה צריך תיקון. ודאי, צריך לעסוק בלימוד תורה. אבל העניין הוא שתוך כדי כך אמר יהודי שמכיר אותו, תראו, אתם לא יודעים, והיהודי הזה לא אומר, אבל לפני שהוא הגיע לעסוק בחקלאות הוא למד שנים בישיבה. הוא ברוך השם התמלא וגדש את עצמו בדברי תורה, בלימוד ישיבתי וציני, ועדיין ממשיך כמובן ללמוד במידה שמתאפשר לו. אבל נכון, עכשיו הוא יותר מוגבל, וזאת אחת, זאת דוגמה למציאות מעשית שצריך לדעת איך מתמודדים איתה. לא מספיק להגיד אנחנו רוצים לאחד את הקודש והחול, אז הנה יהודי הזה, בן טובה, יצא ועוסק בבניין ארץ ישראל בפועל. אבל צריך לדעת איך לנווט, איך ליצור את הקשר בין הלימוד תורה לבין החקלאות, איך לסדר את הדברים בצורה נכונה, וקל וחומר במקצועות אחרים. כיוון שאנחנו, כשאנחנו עוסקים בחקלאות, יש בזה ערך תורני מיוחד. יש הרבה מקצועות היום שבאים אליי כל הזמן תלמידים ואומרים לי, הרב, צריך לחבר את הקודש ואת החול. אז אנחנו צריכים לעסוק בתקשורת, ואנחנו צריכים לעסוק בהנדסה, ואנחנו צריכים לעסוק בפסיכולוגיה, ואנחנו צריכים לעסוק ברפואה, ואנחנו צריכים לעסוק בכל, באמנות, וכל הדברים האלה. במידה שהם דברים חיוביים, חשוב שיהיו אנשים שעסקו בהם. אבל איך צריכים לעסוק בהם? איך מחברים את הקודש עם החול? איך מחברים את החול עם הקודש? איך מעלים את החול אל הקודש? הדברים האלה צריכים ללמוד בצורה מפורטת. אני רוצה בעזרת השם בסדרת השיעורים הזאת גם ללמוד את העקרונות, במיוחד מתוך דברי הרב קוק זצ"ל, וגם אם אנחנו נוכל, אנחנו נעסוק גם בדברים מעשיים, בעניינים פרקטיים של מקצועות שונים, של היחס ביניהם לבין התורה, לבין הקודש, ואנחנו באמת, אני מקווה שנוכל קצת יותר להבין אחר כך למה רב קוק זצ"ל התכוון שהוא דיבר על לחבר את הקודש עם החול. אנחנו עוד מעט נלמד את העיקרון בתוך דיבר רב קוק. יש פה מישהו שיודע להוריד דף לאינטרנט? של אנשי אנשים שרואים את השיעור באינטרנט יוכל? מכיר? בסדר? ומי שפה עוד לא לקח דפים יוכל לקחת דפים, אבל קודם כל אני רוצה לתת הקדמה קצרה רק להסביר את מה שאמרתי קודם. אמרתי שלעסוק בחקלאות זה לא סתם עניין של חול, נכון? זה עיסוק בענייני חול, יהודי, חורש וזורע וקוצר, זה נקרא פעולת חול. למה זה נקרא פעולת חול? לא בגלל שאתמול היינו בשדות שבאמת הם כולם חול, לא אדמה, אלא האדמה שאני קורא היא כולה חולית, אלא בגלל שיש הבדל יסודי בין קודש לבין חול. וזה דבר שצריך להבין. מהו קודש? קודש הוא דבר שאתה עוסק באופן ישיר בעניין שהוא כולו עשיית דבר השם. מה זאת אומרת? דוגמה, יהודי יושב ולומד תורה. הוא עכשיו לא מספק את הגוף שלו. הוא עכשיו לא פונה לשאלות מה יהיה, מתי יהיה, תשלום, משכורת, לא. הוא עכשיו יושב ולומד תורה. זה קודש. יש עוד דברים של קודש, כן? אנחנו מגיעים לשבת, שבת היא קודש. למה שבת היא קודש? כי הקדוש ברוך הוא אמר לנו בתורה ששבת היא יום קודש. אפשר גם ביום הקדוש של שבת לעשות פעולות של חול. תגידו, אסור לעשות מלאכה, נכון, אבל יהודי יכול לעשות דבר שהוא לא מלאכה. יהודי מתלבש בשבת, זה לא פעולת קודש. לא צריך לבוש בשבת בגדים מכובדים, ואם הוא לא מתלבש אלא מוריד את הבגדים, לובש איזשהו בגד ללילה, לשינה, זו פעולת חול, אפילו שהיא נעשית בשבת. יש פעולות חול שהן מצוות. זה דבר מעניין. מה אני מתכוון? יש מצוות שהן גם קודש. לדוגמה, יהודי קם בבוקר וזוכה להניח תפילין. כשאתה מניח תפילין, שוב, אתה לא עושה שום דבר לגוף שלך. אתה זוכה שהגוף שלך הוא הנושא למצווה של הקדוש ברוך הוא. זה קודש. אין לך סיבה להניח תפילין, עוד לא פגשתי מישהו שאומר, בבוקר זה נותן לי הגשה טובה שיש לי משהו ככה על הראש ועל היד. יהודי מניח תפילין, כי הקדוש ברוך הוא ציווה, מה עם התפילין? הם לא אוכל, הם לא דבר שבונה לך את הגוף, הם מצווה, זה קודש. אבל, ייקח דוגמה אחרת. לפני דקה הזכרנו את עניין השבת. בשבת יהודי אוכל, ודאי שהוא אוכל, חייבים לאכול, כל יום חייבים לאכול. האוכל הוא דבר שבונה את הגוף, לכן הוא לא קודש, הוא חול. בעניין הגוף הוא חול. אבל בשבת הקדוש ברוך הוא עושה לנו דבר מאוד מעניין, מאוד מיוחד. הוא אומר, אתם חייבים לאכול. לא רק שאתם חייבים לאכול, אתם חייבים לאכול שלוש פעמים. אפילו בחורף, שבקושי יהיה זמן לאכול סעודה שלישית, אבל חייבים לאכול. ולכתחילה חייבים לאכול, לקחת לחם משנה, כמו בשתי הסעודות הראשונות, ליטול ידיים. טוב, יהודי לא רעב במיוחד, אז הוא אוכל קצת. יהודי ממש לא יכול, לא מסוגל ליטול ידיים ולאכול לחם, טוב, בנית ברירה שיוכל משהו קל יותר. כך כתוב בהלכה. אבל, צריך לאכול. לכן, יהודי שאוכל סעודה בשבת, מקיים מצווה. אבל הוא מקיים את המצווה הזאת על ידי פעולה שהיא במהותה פעולת חול. מה זה משנה? זה משנה מאוד. כי כשהיהודי אוכל, הגוף שלו נהנה. ולכן, הוא יאכל, פתאום יגישו לו איזה עוגה טעימה לסעודת שבת, והוא יאכל, ויאכל, ויאכל, זה מתוק, זה טעים, הבטן שלי מתפוצצת, אבל הוא יאכל. מה הוא עושה? הוא מקיים מצווה? לא. הוא אפילו עובר איסור. כי יש איסור לאכול מה שנקרא בלשון חז"ל אכילה גסה. זה לא בריא. אדם אוכל יותר מדי. אולי בכלל היהודי הזה צריך לשמוע על דיאטה, וצריך לאכול לא יותר מדי סוכר, ולא יותר מדי דבר. בסדר, לאכול קצת עוגה, לשם עונג שבת, לא נורא. אבל אם הוא אוכל הרבה עוגה, אז הוא עושה כאן פעולה אסורה. אף על פי שהוא עשה אותה במסגרת של קיום מצוות סעודת שבת. איך זה קורה? זה בדרך כלל לא יקרה ביהודי שמניח תפילין. כי, כפי שאמרנו, פעולת עשיית מצוות תפילין היא פעולה שהיא כולה קודש. אבל אכילת סעודת שבת היא מצווה שמתבצעת על ידי פעולה שהיא ביסודה פעולת חול. ולכן פעולת חול היא לא כולה עשיית דבר השם. היא נוגעת לי, להרגשות שלי, לגוף שלי, להנאות שלי, ולכן אני יכול גם להגזים בה. אני יכול לעשות אותה בצורה לא טובה, בצורה שלילית, ואז אני מקלקל את המצווה. ואני קודם כל מקלקל את הגוף שלי, וממילא גם המצווה לא נעשית בצורה נכונה. לדוגמה, אפילו יהודי שאוכל מצה בפסח, ליל הסדר, מצווה מאוד גדולה, מאוד חשובה. אם הוא יאכל את המצה הזאת בצורה של אכילה גסה, כפי שהזכרתי קודם, כלומר זאת לא אכילה נורמלית. הוא התנהג לא כפי ההלכה, ומילא את הבטן שלו קודם, וכשהוא בא לאכול את המצה, באמת אין לו מקום לאכול. אז יש בעיה גדולה, יכול להיות שהוא אפילו לא מקיים מצוות אכילת מצה בצורה הזאת. כי התורה אמרה לאכול מצה, וזאת לא נקראת אכילה, כי זאת אכילה לא בריאה. זאת לא אכילה אמיתית. אז כיוון שהמצווה נעשית על ידי פעולת חול, הפעולת חול צריכה להיות גם בצורה מתוקנת, ואפשר לקלקל. כן.
יש מצוות של אנשים
פיומים, אני רוצה שיש מצוות שלא מתאימות לאנשים פיומים.
כאילו נגיד בפסח, אכילת
מצות בזמן כאילו שצריך,
והכמות, יש אנשים שיכול לעשות להם רע או שזה לא...
כן, אתה שואל שאלה מפורטת. באופן עקרוני, אכילת מצה בפסח היא מכוונת להיות אכילה בריאה ונורמלית. זה שקובעים זמן, זה כדי שהדברים לא יהיו בכיוון הפוך. אנחנו דיברנו על יותר מדי אכילה בבת אחת. גם בן אדם שאוכל פירור פעם ב-10 דקות, זה לא אכילה. והיא לא נקראת אכילה על פי התורה. לכן ההלכה מגדירה זמן מסוים. אבל הזמן הזה מוגדר כזמן שנורמלי לאכול. מי שדוחף את המצה לפה, זה לא הכוונה. זה לא נכון מבחינה הלכתית. אלא הכוונה היא שזה הזמן של אכילת מצה נורמלית. עכשיו כמובן, יש לזה גדרים מסוימים, כמו בכל מצווה. ויכול להיות מצב של יהודי שהוא, לדוגמה, זקן. זה מובא בהלכה. לפעמים אדם זקן לא יכול לאכול בקצב שבשביל בן אדם אחר הוא נחשב קצב של אכילה נורמלית. אז בהלכה כתוב איך זקן צריך להסתדר עם זה. כן, אנחנו לא עוסקים בהלכה בשיעור, אבל בהחלט ההלכה מתחשבת כשהיא קובעת את הגדרים של מצוות, מה קורה עם בן אדם שהוא נמצא במצב לא רגיל. כפי שהזכרתי קודם לגבי סעודה שלישית, אדם שבחורף מגיע למצב של, מגיע זמן סעודה שלישית, והוא מלא וגדוש ולא יכול לאכול, אז באמת אין ברירה, שלא יטול ידיים. כתוב לכתחילה שאדם צריך לתכנן את השבת כך שיהיה לו מקום בבטן ותהיה לו אפשרות לאכול סעודה שלישית. כי זאת מצווה. אבל אם הוא מגיע לזמן והוא לא יכול, אז ההלכה אומרת, בסדר, אז תסתפק בפחות. תיתן משהו קל יותר. יש לזה הסדרים, ושוב, אם אני אכנס לכל מיני בעיות בהלכה, אנחנו נסתף יותר מדי מהשיעור. אבל אתה צודק. ההלכה, כיוון שההלכה מתייחסת לפעולות חול, היא גם מתייחסת לאפשרות שאדם לא מסוגל לבצע את הפעולה הזאת בצורה רגילה. אם בן אדם חולה, אז בכלל יש לו בעיה. כתוב, נכון, בסדר, שכל מיני מצבים שכתובים בהלכה. לכן, אנחנו חוזרים לעניין שלנו. אני הזכרתי בהתחלה לגבי פעולות חול, שאנחנו, כן, במיוחד על גבי זה שהיינו אתמול וראינו חקלאות מתפתחת בארץ ישראל, ברוך השם, הדבר הזה הוא מצווה. מה זאת אומרת? כותב אחד מגדולי הגדולים של רבני עם ישראל, החתם סופר, שכשהתורה מצווה עלינו ליישב את ארץ ישראל, פירוש הדבר שלא ייתכן שלא יהיו חקלאים בארץ ישראל. אם יבוא עם ישראל ויגיד, אנחנו מתיישבים בארץ ישראל ונייבא את האוכל שלנו מחוץ לארץ. אומר חתם סופר, זה כמו שיבוא יהודי ויגיד, אני לא אניח תפילין, שמישהו אחר יניח תפילין. מה? חס וחלילה, אף יהודי שרוצה לשמוע מצוות לא יגיד דבר כזה. כן? עם ישראל לגבי החקלאות בארץ ישראל, הוא כמו יהודי שמניח שצריך להניח תפילין. הוא לא יכול להגיד, אין, אני לא עוסק בחקלאות. חייבים לעסוק בחקלאות, זו מצוות יישוב ארץ ישראל. זה פשוט לחתם סופר שחקלאות זה הדוגמה של מצוות יישוב ארץ ישראל. הוא אומר, לא רק זה, אלא צריך שיהיו כל הדברים שצריכים ליישוב נורמלי בארץ ישראל. שלא יגידו, אין סנדלר בארץ ישראל, אנחנו נשלח למקום אחר לתקן את הנעליים. אז היום בכלכלה המודרנית אולי לא צריך את כל הדברים, כל המקצועות. אפשר לייבא דברים מסוימים. רואים שאפילו, כן, שלמה המלך פנה לחירם מלך צוהר, לבנאים מומחים בצורה מסוימת. אבל באופן עקרוני, מה שעם נורמלי צריך, צריך להיות בארץ ישראל. זה אומר החתם סופר. אבל השלב הראשון של החתם סופר, הוא חקלאות. יהודי שעוסק בחקלאות, עוסק במצוות יישוב ארץ ישראל, בצורה הכי רצינית, הכי מרכזית, הכי ממוקדת. ואף אחד בכלל, זו פעולת חול. זו פעולת חול נפלאה. מסופר על הרב קוק זכר צדיק לברכה, סיפרתי את זה כמה פעמים בעבר, שכשפעם הזמינו אותו לטקס של נטיית עצים בט"ו בשבט, נתנו לו מעדר לעשות ככה גומה אחורה לעץ הוא זרק את המעדר, שם את המעדר בצד, חפה בידיים שלו, והסתכלו עליו, והוא שהוא מתרגש, יורדות לו, זורגות לו דמעות. אמרו התלמידים שלו, הרב נראה כמו בשעת קריאת שמע. כשהוא היה מתפלל, הוא היה מלא אש קודש, היו רואים בכל, בכל תפילה כמה שהוא מתרגש. אז מה? הרי הרב נוטע עץ, לא אומר קריאת שמע. אומר, כתוב במדרש, זה מדרש על פרשת השבוע, מדרש רבה. כי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. כן? אומרים חז"ל, אומר המדרש, צריך להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. יש כמה מדרשים כאלה, שצריך להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, ואומרים חז"ל, hey, מה זה להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא, כן, אין סופי, אנחנו לא יכולים להידבק במידותיו, אפשר להידבק באש, הקדוש ברוך הוא באמת אש. אלא, יש מידות שאנחנו לומדים מהקדוש ברוך הוא. מה הוא רחום וחנון? אף אתה יחן. אפילו מה הוא קדוש, כתוב באחד המקומות, אף אתה יחן. במדרש כאן בפרשת שבוע כתוב מה הקדוש ברוך הוא עסק במטע, בנטיות, תחילה, שנאמר והייתה השם אלוקים גן בעדן מקדם, תחילת בריאת העולם כמעט, אף אתה יחד שתיכנס לארץ ונטעתם כל עץ מאכל. או מאמר הרב קוק זצ"ל לתלמידיו, אני עכשיו עוסק בדבקות בקדוש ברוך הוא, אתם מתפלאים שאני מתרגש כמו בשעת קריאת שמע? אני נוטע עץ בארץ ישראל. כן, כתוב שם עץ מאכל, נוטעים עצי מאכל, זה פעולה חקלאית. נוטעים עצי מאכל כדי לגדל פירות, זה חקלאות. אז החקלאות היא פעולה נפלאה, פעולה של מצווה, פעולה של דבקות בקדוש ברוך הוא, והיא פעולת חול. למה היא פעולת חול? כי כשאני נוטע עץ, זה לא לקחת תפילין ולשים אותם על היד. העץ הוא עץ. כן? עם כל זה שזה עץ של ארץ ישראל, הוא עץ, הפירות, אני אוכל אותם, או שאני אמכור אותם, אני אקבל כסף. אני צריך לעשות את כל הפעולות המעשיות של עבודת האדמה, אלו פעולות חול. ואז, כמו שאמר לנו היהודי הזה, החקלאי, שהוא יהודי, בן תורה וירא שמיים, אמר לנו אתמול, אני צריך לשקול מתי אני לומד תורה. אז מתי אתה לומד תורה? אתה עוסק בקדושה כל היום? לא. אתה עוסק במצווה כל היום ובפעולת חול. ואם לא תקבע עתים לתורה, אם לא יהיה לך את הזמן לעסוק בקודש, אז החיים שלך לא יהיו בנויים בצורה נכונה. ועם כל זכות המצווה שלך, יהיה לך קושי לעבוד את השם. אז צריך לדעת, כשאנחנו עוסקים בקודש ובחול, צריך לדעת להגדיר את הקודש, להגדיר את החול, להגדיר את היחסים ביניהם, ואומר לנו רב קוק, ביחסים ביניהם, הם צריכים להיות משולבים בעבודה משותפת. עכשיו נראה את דברי הרב קוק זצ"ל בפנים. אין, זה פרק בשם הקודש והחול, מופיע בספר מאמרי הראייה. הבאתי לכם קודם כל את האות הראשונה בפרק הזה. כותב הרב קוק זצ"ל, את הלימוד הארוך הזה, זה לימוד רציני, כן? צריך ללמוד אותו, שרק בבירור הידיעה שלו, ללמוד את העניין הזה, להבין את הנקודה הזאת, רק בזה תלויו הביאור של פתרונן של כל השאלות הקשות שבחיינו הפרטיים והכלליים. ההקדמה מאוד, הייתי אומר, כמעט מפחידה. אומר רב קוק, אני הולך לדבר איתכם על דבר שבזה תלוי הכל. אם תבינו נכון את השאלה הזאת, את הנושא הזה, את העניין הזה, תוכלו להגיע לפתרון של כל השאלות הקשות שבחיינו הפרטיים הכלליים. מעניין. ולכן, אנחנו חייבים לבררו, בירור אחר בירור, זה לא נושא קל. זה צריך ללמוד, וללמוד עוד פעם, וללבן, ולהבין. בספרות, בספרות הכוונה היא בדברים שבכתב, ובחיים, במציאות, בלא הרף, בלא שום התרשלות כלל וכלל. והבירור הזה הוא ידיעת הערך של הקודש ושל החול, בייחוד במזוגם ובחיבורם, בחיינו הפרטיים ובחיינו הכלליים. כלומר, אומר לנו הרב קוק זצ"ל, צריך ללמוד על הקודש והחול. צריך לדעת מהו קודש ומהו חול, כמו שאמרנו. צריך אבל גם לדעת איך למזג ולחבר אותם ביחד. הרי זאת שאלה שנוגעת לחיים פרטיים של כל אחד ואחד. מה עושה יהודי? תגידו, יהודי קם בבוקר, מתפלל, באופן עקרוני הוא צריך גם ללמוד תורה, כך כתוב בהלכה, שיהודי צריך כל יום לקבוע עתים לתורה. ללמוד תורה, הולך לעבודה. אז הוא חוזר הביתה בערב, מתפלל מנחה ערבית, ולומד עוד פעם תורה, והולך הביתה. לא כל כך פשוט. בסדר, כשהוא מתפלל, הוא מתפלל. כשהוא לומד, הוא לומד. אבל כשהוא עובד, לאן נעלם הקודש? כשהוא בעבודה שלו. מה קרה לקודש? הקודש רק נשאר בבית הכנסת? בבית המדרש? או שהקודש צריך להגיע גם לתוך חיי החול, לתוך חיי העבודה? זה נקרא אחדות הקודש והחול. לא רק במחשבה, זה הרבה פעמים גם עניין מעשי. יהודי עובד עבודת כפיים, ועכשיו הוא בא בסוף היום לסכם ולהגיד לאחראי עליו, כך וכך עבדתי. אז יש הלכות. מה אפשר להוריד משעות עבודה, מה אי אפשר להוריד משעות העבודה. באמצע היום, פתאום, היום לכל אחד יש סלולרי. אתה אומר, יהודי עובד עבודת כפיים. הוא עומד שם בחוץ, עובד, עובד קשה, עובד ברצינות, ופתאום מצלצל הסלולרי שלו. מותר לו לענות או אסור לו לענות? הוא מקבל לפי שעה או לפי קבלנות? אם הוא מקבל לפי שעה, לא בטוח שמותר לו לענות לסלולרי. כי אתה אחר כך תגיד, אני עבדתי מנניח 9 בבוקר עד 16:00, אבל באמצע אתה בילית זמן בשיחה אישית שלא נוגעת לבוס שלך, זה לא זמן, זה לא חלק מהעבודה שלך. אתה אומר, החזקתי את הסלולרי ביד אחת ויד השנייה המשכתי. אתה באמת עובד ברצינות? יהודי יעשה דבר כזה, יכול להיות שהוא מרמה. יכול להיות שהוא מקבל כסף לא בצדק. אלא מה? תלוי בתנאי עבודה. לא רק בסוג העבודה. תלוי מה נדברת מראש על תנאי העבודה. תבוא מראש, תגיד ליהודי, שמע, אני עובד אצלך משעה כזאת עד כזאת, אני מחשב את כל השעות האלה בתוך שעות עבודה, לא עושה הפסקת אוכל, לא עושה זה, אבל אני מבקש ממך שאני אוכל ליהנות לשיחות טלפון באמצע, מטלפנים אליי. הוא מסכים, אז הוא הסכים. אם הוא לא מסכים, קבל את הטלפון. כן? היום ונורא היום, כן? אתה עובר ליהודי לחוות את הטלפון הסלולרי, עושה לך פרצוף, זהו, התנתקתי מהעולם. אין לי סלולרי. אני לא יושב עם סלולרי דלוק, ודאי לא בתוך שיעור, וגם לא בבית המדרש בדרך כלל. כן? פעם היית רוצה לטרפן לבן אדם, אני, ברוך השם, זכיתי להיות אצל הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה בבית. הוא היה מחובר לכל עם ישראל, ידע מה קורה. לא היה לו טלפון בבית, לא סלולרי. טלפון בבית לא היה לו. הוא היה צריך איזה משהו דחוף, היינו הולכים למכולת הסמוכה כדי לטלפן. אחר כך לאחד השכנים היה טלפון, בסדר. לא צריך להיות תמיד הקובע, אבל פה זה לא שאלה אם צריך או לא צריך. אתה בזמנך אישי יכול לענות לטלפונים, לא יודע אם זה כדאי, אבל אתה יכול לענות לטלפונים כמה שאתה רוצה. אבל אם אתה עובד עבודת כפיים לפי שעות, אתה שכיר לא רק עבודת כפיים, גם עבודת משרד. אתה שכיר, משלמים לך לפי שעות, אתה צריך להיזהר אם אתה עושה דבר אחר באותן שעות. יכול להיות שאתה גונב. עכשיו שוב, אני לא בא פה לפסוק הלכה, אני רק הבאתי דוגמה לשאלה לנקודה הבסיסית. החיבור בין הקודש והחול הוא דבר שנוגע לכל בן אדם, כפי שהרב קוק צצ"ל אומר כאן, בחיינו הפרטיים. זו דוגמה מעשית. הדברים מאוד עקרוניים, לא רק מה, כן, יש מעשיים הלכתיים, יש דברים עקרוניים. איך אני בונה את החיים שלי? מה המרכז של החיים שלי? יש קודש ויש חול. זה חשוב וזה חשוב. אתם יודעים מה כתוב, יש פה שולחן ערוך, אני אקריא לכם את לשון ההלכה, רק רגע. בשולחן ערוך כתוב כך, אחרי שאדם מסיים את התפילה, יושב וילמד. זה הלכה. אחרי שהוא יושב וילמד, כתוב ילך לעסקיו, שכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. אדם חייב לעבוד. אנחנו לא מדברים על רבנים ואנשים שהתפקיד שלהם הוא ללמד, אלא כל יהודי חייב ללמוד תורה וחייב לעבוד. ממשיך השולחן ערוך, ומכל מקום לא יעשה מלאכתו עיקר, אלא ארעי ותורתו קבע, ואז זה וזה יתקיים בידו. עכשיו, זה דבר שצריך דיון. זה כבר העניין של היחס של האדם למה שהוא עושה. אומר השולחן ערוך, אם אתה אומר, עיקר החיים שלי זה עבודה, התורה, בסדר, נלמד קצת תורה מהצד. יש לך בעיה. צריך לדעת שהתורה היא העיקר, אפילו אם היא רק חצי שעה, שעה, שעתיים ביום, המשנה ברורה מדבר על 3-4 שעות ביום, ו-8 שעות ביום אתה עובד, אבל העיקר זה התורה. אז מה, אז אדם יזרזל בעבודה שלו? אנחנו רוצים אנשים שמשקיעים בעבודה, שמקדמים את העבודה, שגם עובדים לשם שמיים. זה עניין של היחס בין הקודש לבין החול אצל כל יהודי ויהודי. לדעת לא לזלזל בקודש ולא לזלזל בחול. זה מה שאומר פה הרב קוק זצ"ל בהמשך. זה נכון בחיים הפרטיים, זה נכון בחיים הכלליים פי כמה וכמה. כן, אנחנו עכשיו מדברים על עשיית תקציב לאומי. צריך לדעת שאחד הדברים הכי חשובים בתקציב, אחד הדברים הכי מרכזיים, זה תמיכה בישיבות ולימוד תורה, לא רק בישיבות, בלימוד תורה מגיל צעיר עד גיל מבוגר. זה אחד מהבסיסים המרכזיים לקיום ולהתקדמות של עם ישראל. אבל שלא יבואו ויגידו, טוב, אז אנחנו תמכנו בתורה, אז לא צריך פיתוח מדעי וטכנולוגי, ודאי שצריך. ודאי שהדברים האלה חשובים. לכן ממשיך הרב קוק ואומר כך, בייחוד בחיי התנועה הלאומית שלנו, שנתעוררה בתקופה האחרונה בצורה כל כך בולטת ומרעשת, חייבים אנו לעקור את הטעות המצויה בשתי הקצוות. מה קרה? עם ישראל במשך תקופת הגלות מעט לעסוק בענייני חול. כמובן כל יהודי היה חייב לדאוג לפרנסה שלו. אבל לא, עם ישראל לא היו בארץ ישראל, לא הייתה ממשלה, לא דאגו לתעשיות, לחקלאות, כמעט לא היו יהודים שעסקו בחקלאות, לא דאגו לפיתוח מדעי. היום תקציב ממשלתי, עם ישראל צריך להיות עם מוביל מבחינה מדעית, עם מוביל מבחינה טכנולוגית, תעשייתית. כיוון שכן, כשהתחילה החזרה לארץ ישראל, אז כמה תנועה גדולה צריכים לעסוק בחול. זה הגיע עד כדי כך שהיה מושג שקראו לו דת העבודה. אנשים הפכו את העבודה, עבודה מעשית, לדת. כן? זה המרכז של כל החיים, העיקר שנעבוד. אז היה במיוחד עבודת כפיים, בניין ארץ ישראל, בחקלאות, בבנייה, אפילו בעשיית כבישים. יפה מאוד, מצוות יישוב ארץ ישראל. אבל כפי שאמרנו, זו פעולת חול. וכשהחול קם לתחייה והוא חזק מאוד והוא מרגיש שכל השנים קיפחו אותו, זה מה שהרב קורא כאן בצורה כל כך בולטת ומרעשת. כוח החול היה מאוד דומיננטי. מי שעסק רק בקודש, התייחסו אליו כאחד כזה, לא רציני, בטלן, לא, אתה לא עושה שום דבר. אבל זה טעות. מי שעוסק בקודש עושה הרבה מאוד, מתקן הרבה מאוד, תורם הרבה מאוד לעם ישראל. צריך לעקור, אומר הרב, את הטעות המצויה בשתי הקצוות, אלה שמזלזלים בקודש ואלה שמזלזלים בחול. מחויבים אנחנו לברר ולהודיע את המציאות של שני הצדדים הללו ביחד בחיינו. אנחנו צריכים את שניהם ביחד. את אי האפשרות להכחיד או גם לעזוב את אחד מהם. אנחנו לא יכולים לוותר על הקודש ואנחנו לא יכולים לוותר על החול. למה צריך להגיד את זה? לכאורה זה פשוט? זה היה מאוד לא פשוט. גם היום זה לא לגמרי פשוט. בא יהודי, אומר, אני לומד בישיבה, זה עיקר, מה אכפת לי, מה קורה בתעשייה? הקדוש ברוך הוא יעזור. לא, אסור לך להגיד את זה. אתה לומד בישיבה, כל הכבוד. אתה עוסק בתורה, בקודש, כל הכבוד. אבל אתה צריך להבין כמה חשוב שיהיו אנשים מוצלחים שיעסקו בכל תחומי החול. אל תקפח אותם. והיהודי שעוסק בחול, צריך לדעת כמה חשוב שיש יהודים שעוסקים בקודש, והם צריכים להיות ידידים וחברים ולעבוד ביחד ולעזור אחד לשני. זוכר פעם ראשונה פגשתי יהודי, יש יהודי פה בירושלים, רופא חשוב מאוד. פעם ראשונה עשו לו הכירות איתי, אז שאל אותי מה אני עושה. אמרתי לו, אני ברוך השם לומד בישיבה. איזה יופי, נפלא, איזה דבר חשוב אתה עושה. זה היהודי הזה עוסק בהצלת נפשות כל יום. הוא רופא ומציל אנשים ומרפא אנשים, אבל הוא יודע כמה זה חשוב שיש גם יהודים שעוסקים בקודש. לא אמר אתה בטלן, לא רק מצד הנימוס, מצד זה שהוא באמת חושב כך. כן,
רואים שדווקא
כל
החלוצים
ובקרת
המדינה דווקא הם התנגדו לחול, ואז הקודש זה מה שהצליח,
כי הרב קוק מדבר על זה, אנחנו לא נתייחס לזה אולי היום באריכות, אבל בהחלט הרב קוק מדבר על העניין הזה, שזה שאנשים הלכו בצורה קיצונית לעסוק בחול, זה באמת הצליח ליצור מהפך בעם ישראל, והמהפך הזה היה הכרחי. אז זה ודאי שהקדוש ברוך הוא אפשר שיהיו יהודים שעד כדי כך התרחקו מהקודש שלצערנו הם הפסיקו לקיים מצוות, אבל הם השקיעו את כל החיים שלהם בבניין החול והצליחו בצורה כזאת לעבור את התקופה הראשונה שהייתה מאוד קשה. כן? התקופה הראשונה בארץ ישראל היו ניסיונות מאוד קשים. היו צריכים לייבש ביצות, אנשים חלו כל הזמן. היו צריכים לעבוד עבודה מפרכת תחת השמש, פה נכשלו ועוד פעם נכשלו, ולתקן האדמה שהייתה שוממה במשך 2,000 שנה, זה מאוד קשה. אלא מה? ודאי שהיה יותר טוב אם היו עושים את הדברים האלה מתוך קישור לקודש, ומתוך מסירות נפש ליישוב ארץ ישראל, מתוך הבנת הערך של הקדושה שבדבר. והיו גם יהודים כאלה. התושבים הראשונים, לדוגמה, של פתח תקווה, היו יהודים שבאו מתוך מגמות של קדושה, מתוך הבנת הערך של הגאולה, מתוך ידיעה של לזרוע ולבנה וליצור חקלאות בארץ ישראל, זה דבר שהוא באמת מביא את הגאולה. הוא חלק מהותי מהגאולה. ובתוך זה הם הלכו ועבדו את, וקנו את האדמות פתח תקווה. פתח תקווה הייתה מושבה חקלאית. הם הביאו את היבול הראשון לירושלים, כל ירושלים הם יצאו, כל תושבי ירושלים היהודים יצאו והסתכלו, איזה יופי, ברוך השם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אז היו, אם היו ממשיכים בצורה הזאת, זה היה עוד יותר טוב. אבל לא הצליחו. והיהודים שבאו אחר כך, חלק מהם, באמת התרחקו לגמרי מהקודש. ולכן נוצרה קיצוניות כזאת, שהרב אומר כאן, בגלל זה שצריך לעקור את הטעות המצויה בשתי הקצוות.
אולי
אני
מתנגד שיהיה או זה או זה,
אז אתה כבר מתחיל להיכנס לבירור של מה בדיוק המושג של אחדות הקודש והחול. אתה מציע אחדות הקודש והחול, שכל יהודי יעסוק בשניהם. אז קודם כל, כל יהודי עוסק בשניהם, כי גם הרב שיושב כל היום בבית המדרש צריך לאכול. שאוכל הוא עוסק בפעולת חול. הוא לא עוסק בקודש. נכון? צריך להתלבש. אבל אנחנו לא מצאנו, גם אצל הרב קוק זצ"ל בעצמו, הוא לא הלך, אני יודע מה, בבין הזמנים, וביקש שיתנו לו שעה ביום לעבוד את האדמה. סיפרתי שהוא שתל פעם עץ. לא, פעם אחת בשנה, בט"ו בשבט, הביאו אותו לטקס שתילת עצים.
לא, אבל הוא היה מורה, הוא היה בן זה,
לא, 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 לא. הרב קוק זצ"ל עסק באופן עקרוני, מבחינת המקצוע שלו, מבחינת העיסוק שלו כל היום, הוא עסק בקודש. אתה אומר שגם אדם שעוסק בקודש, אולי הוא לא צריך לשבת בודד בבית המדרש שלו, הוא צריך ללמד אחרים, זה בירור אחר לגמרי, זה לא בירור בין הקודש לבין החול.
אדם שיוצא לעבודה ויש
לו... לא, 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 סליחה, רגע, סליחה, סליחה, סבלנות, סבלנות. אתה כבר נותן תשובות במקום להקשיב למה שאני אומר. אנחנו, חלק מהכרת ערך הקודש, היא גם לדעת מה הערך של יהודי שכן יושב ולומד כל היום. לא לזלזל, אמרתי את זה קודם. אי אפשר, זה לא נכון ולא אמיתי, ואנחנו נראה את זה בדברי הרב קוק, לבוא ולהגיד שכל יהודי צריך, חייב, לצאת חלק מהזמן מבית המדרש. יש אנשים שזה טוב לעם ישראל שיהיו כל הזמן מבית המדרש. אלא צריך לדעת איך ומתי ובאיזה קנה מידה ומי, ויש לזה הרבה מאוד תנאים והרבה מאוד חשבונות. לעומת זאת, זה שכל יהודי חייב לעסוק בקודש, זה הלכה בשולחן ערוך. זה אמרתי לכם קודם, נפסק בשולחן ערוך שכל יהודי חייב ללמוד תורה כל יום. לא להגיד בשבת אני אלמד. כל יהודי חייב ללמוד תורה כל יום. זאת הלכה. והמשנה ברורה מדבר על יהודים, מה שהוא קורא בעלי בתים. והיהודים שעובדים לפרנסתם, שלומדים רק 3-4 שעות ביום. רק, כן? טוב, הלוואי, בסדר, גם היום אנחנו נשמח, גם אם יהודי יומד שעה ביום, אנחנו כבר נשמח מאוד. וזה קשה, אנחנו יודעים שזה קשה. אני נתתי שיעורים ליהודים טובים, שעשו מאמץ עצום לבוא בערב ולהגיע לשבת לשיעור, ולפעמים היו נרדמים לי. אני לא כעסתי עליהם שנרדמים לי, כי ידעתי שכמה שהם עובדים קשה, חלק מהם באמת היו גם חקלאים, ועבדו עבודה פיזית קשה כל היום. אני הבנתי כמה הם עייפים, ומאוד הערכתי אותם על זה שהם באים ומתאמצים ומשתדלים, וזה חשוב מאוד. שבת ילמדו כבר אולי עם ראש קצת יותר צלו. אז זה עניין להמשך הפרטים. בואו קודם כל נלמד את העיקרון שהרב קוק זצ"ל אומר, אי אפשר לעזוב לא את זה ולא את זה. זה לא אומר שהם צריכים בכל בן אדם להיות מחוברים באותה מידה ובאותו חשבון, אחר כך נראה את החשבונות בצורה יותר מפורטת.
לא,
מה
שהוא אומר שאי אפשר לעזוב את אחד מהם.
אי אפשר לעזוב את אחד מהם זה בכלל. זה לא אומר שכל בן אדם חייב להיות. הרב קוק זצ"ל, מספר לכם עוד סיפור על הרב קוק, שפעם הקימו קבוצה לקניית אדמות בארץ ישראל. חשוב מאוד, יישוב ארץ ישראל. אז הרב קוק אמר, אתם עושים דבר מאוד חשוב, תרשמו אותי בראש הרשימה. אני אשלם את המחיר, תרשמו אותי. ואז באו אחרי כמה זמן, כבר העסק היה מאורגן, רצו לחלק את האדמות. אז באו לרב קוק, אמרו לו, הנה, אנחנו רוצים לתת לרב. רב אמר, לא. אני כהן. כתוב, לא יהיה לשבט לוי חלק מנחלה בארץ ישראל. אז למה הרב בא ואמר שאני רציתי לעודד אתכם? אני לא צריך את האדמה. ברוך השם, עם ישראל קונה אדמה בארץ ישראל, זה הזכות שלי, אני באופן אישי לא צריך את זה. אתה מבין, יש פה הבדל בין הקשר העקרוני, שאנחנו קמנו ולקחנו אתמול את התלמידים של מכון מאיר לראות חקלאות בארץ ישראל, וחלק מהם בעזרת השם עוד יעסוק בחקלאות, לבין מצב שכל יהודי עושה את הכל, לא כל יהודי עושה את הכל. וזה צריך לראות איך החשבון ואיך השקלול המדויק, נדבר על זה בעזרת השם בהמשך. עכשיו בואו נראה את, איך הרב קוק מנסח את הדברים. הקודש והחול יחדיו שני יסודות של חיים הם לנו. החיים שלנו בנויים על זה. כן, אנחנו צריכים לחיות בקודש וצריכים לחיות בחול. צריכים לחיות את העקרונות האלה. שניהם דורשים מאיתנו פיתוח והערכה נכונה, טיפול והשגחה והמזיגה היפה של שניהם ביפוים ושיפורם תעלה את כל העולם לערך העליון של הדרת עוז קודש קודשים. זה סוגיה, זה מה שהרב קוק אמר לנו בהתחלה כשפור, כן? צריך לברר, ועוד פעם לברר, וללבן, ולהבין. צריך לטפח כל אחד מהם, זה מה שהוא אומר כאן, כן? כל אחד צריך טיפול והשגחה, אבל צריך לדעת איך לטפח. צריך למזג ביניהם. צריך שתהיה מזיגה יפה. אתה סתם מנסה לחבר את הקודש והחול ביחד, אם אתה לא עושה את זה בצורה יפה, זה יכול לקלקל. לכן יש פה סוגיה מאוד מאוד רצינית. חבר'ה, הייתי אומר לכם, ניתן שיעור אחד על עבדות הקודש והחול, וזהו, די, לימדתי אתכם את הכל, למה צריך סדרה של שיעורים? ואם זה יצליח, אומר הרב, זה לא רק לטובתנו, זה לא רק שאנחנו בונים לעצמנו חיים יפים, אלא זה יעלה את כל העולם כולו לערך של קודש קודשי. זה הצורה שעם ישראל מתקן את העולם. עכשיו הרב מפרט. אם יאמר החול להינתק מן הקודש ולהפקירו, כן, יבוא החול, כמו שהזכרת קודם, שבאו חלק מהחלוצים, אמרו, די, לא, לא צריכים קודש, זה לא פרודוקטיבי, זה לא יצואני, זה לא... מה עושה החול, אם הוא אומר כך? שולח החול בעצמו בזה יד בנפשו, הוא מתאבד. חול ולא קודש זה התאבדות. אנחנו רואים את זה היום. מנסים לבנות את ארץ ישראל בלי קודש, ומתחילים להגיד, בואו ניתן לערבים את ארץ ישראל. רגע, אתה רוצה את ארץ ישראל או לא רוצה את ארץ ישראל? אני לא יודע. והבן אדם לא יודע בעצמו מה הערך של החיים שלו. זה התאבדות. פעם החקלאות הייתה ערך מרכזי, היום מקצצים לחקלאים תקנים ומים, מקצצים להם 40% מהמים. זה על גבול התאבדות. כל מיני דברים שעם ישראל לא יודע, לא מכיר את ערך הקודש, הוא לא יודע ממילא היום לבנות את החול. אז זה הרב קוק ראה את זה כבר לפני הרבה שנים, שהחול היה בשיאו. הוא אומר, אם החול ימשיך לנתק מן הקודש, הוא שולח יד בנפשו. ולעומת זאת, גם אם יאמר הקודש לעזוב את החול, הרי הוא מדלדל בזה את כל ערך החיים, וכל ערך המפעל וההשפעה שלו לטובתו ולטובת העולם. הרי מה המטרה של התורה? התורה באה כדי לעולם, כדי שאנשים יחיו על פי התורה. עכשיו, אם בא יהודי ולומד תורה ולא עושה כלום, ברוך השם, יש לו שכר עצום בזה שהוא לומד תורה, אבל הוא לא מקיים את מטרת התורה. זה מה שהרב קורא הערך המפעל וההשפעה שלו. אם יהודי יבוא וינסה לבנות ערך של קודש רק על קודש, אז אם הוא הרב ויש לו איתו אנשים אחרים שעוסקים בחול, אז הוא קשור, הוא בונה ביחד, הוא עוזר להם והם עוזרים לו. אבל אם היהודי יגיד לא צריך חול, כמו שאמרתי קודם, כן, לא צריך תקציבים לפיתוח מדעי, טכנולוגי ודברים כאלה, למה? כי יש לנו את הקודש. זה לא קודש אמיתי, זה קודש שלא משפיע מספיק על החיים, ולכן זה גם לא טוב שיהיה קודש מנותק מחול. החול מנותק מהקודש זה חמור מאוד, זה התאבדות. הקודש מנותק מהחול, ככה יהיו כל ימי הגלות, אבל זה לא המטרה. בשביל זה יש גאולה, בשביל זה יש ארץ ישראל, בשביל זה יש תורה, כדי לבוא וליצור המציאות של עם ישראל שחיים בכל תחומי החיים. ולכן הקודש והחול אחים הם, זאת האמת, אחים, אחים עובדים ביחד, יש יששכר וזבולון. כן, אומר, אתה מתאים ללימוד תורה, שב בבית המדרש, אני מתאים לעבודה, בסדר, אז אתה תלמד אותי תורה ואני אביא לך פרנסה, אנחנו שותפים. כן? הרמב״ם היה לו אח סוחר שפרנס אותו, אחר כך האח הזה, כן, נהרג בים, טבע בים, היה אסון גדול, אבל בהתחלה הם עבדו יחד, שני אחים. אח של הרמב״ם, היינו אומרים היום, אח של הרמב״ם בטח היה ראש ישיבה גדול. אז יש אחים שכל אחד לפי האופי שלו, כל אחד ממלא תפקיד, כל אחד מקבל את התפקיד שלו. אז לכן הקודש והחול אחים הם, שני תפקידים אבל עובדים ביחד, אוהבים אחד את השני, מחוברים אחד לשני, משפחה אחת מאוחדת, יד ביד מחויבים הם ללכת כל אחד במסילתו על דרך החיים. כן, כלומר לא שאנחנו קופים ואומרים אתה חייב ללמוד בישיבה, אתה חייב לצאת החוצה, כל אחד לפי מה שמתאים לו. אנחנו רואים, מגיעים חבר'ה לשבת ללמוד בבית המדרש, טוב, בחור יכול שנה, כך וכך זמן לשבת ללמוד, אבל הוא איש מעשה. טוב, כפי שאמרנו, צריך לקרוא עתים לתורה, צריך להיות קשור לתלמידי חכמים, אבל הוא, התפקיד שלו לעסוק בעניינים מעשיים. לעומת זאת, יש לך אחד ש... כן, קורא לנו לפעמים, שמו מישהו באיזה תפקיד או בצבא או משהו כזה, אתה מגיע אליך, תראה לפניך בחור שפשוט מסכן. מה שמתאים לו זה לשבת בבית המדרש והוא פורח. זה האופי שלו. אז משתדלים לכוון כל אחד לפי האופי שלו. לדעת שכל אחד, וממילא גם בעם ישראל, שהקודש צריך להיות חזק והחול צריך להיות חזק, כל אחד בדרך שלו. יש באמת דרכים שונות במובן הזה, סגנונות שונים. אבל אז הם משפיעים על דרך החיים ביחד. צריכים ללכת, כן, אחים יד ביד. וביותר, כן, באופן מיוחד, דרך החיים זה גם נוגע לכל אחד ואחד, לכל יחיד כפי שאמרנו. ויותר מזה, על דרך התחייה הלאומית שלנו, אם רוצים לבנות את עם ישראל בארץ ישראל, חייבים את שני הדברים, את הקודש והחול, חייבים לדעת מה המקום של כל אחד, מה זה כל אחד, מה המקום של כל אחד, מה התפקיד של כל אחד, איך לפתח כל אחד ואיך ליצור את שיתוף הפעולה. זה עבודה גדולה מאוד ליצור את שיתוף הפעולה, זה לא פשוט, כי אתם יוצרים שיתוף פעולה בין אנשים עם אופיים שונים, בין סגנונות שונים, וצריך לדעת איך כל אחד יעשה את התפקיד המיוחד שלו, לא יפגע בשני, לא יפלוש לשני, יעזור לשני. עבודה רצינית מאוד. אבל זאת המטרה, כן? הדרך התחייה הלאומית שלנו, שלנו להחיותה באמת. זה נקרא לחיות באמת. אחדות הקודש והחול, כן? זה חזונו הגדול של הרב קוק זצ"ל. כפי שאמרנו, יש על זה הרבה מאוד בדברי הרב קוק. אנחנו נלמד את העקרונות מתוך דבריו, מתוך עוד דברי תורה, ואחר כך בעזרת השם נתחיל, אולי כבר תוך כדי זה, נתחיל להיכנס לפרטים מעשיים בכל מיני תחומים. יש בזה פרטים מעשיים, צריך להכיר את הדברים ולעסוק בהם. אז עד כאן להיום, תודה רבה לכם.
תודה רבה.